שלום וברכה. אנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר דעת אלוהים, או יותר נכון מאמר דעת אלוהים של הרב קוק, המודפס בכרך הנקרא הדר העיקר של כתבי הרב קוק, אבל זה בחלק הנקרא עקבי הצון, ואנחנו בעמוד קוף למד זין בשורה התחתונה. אמנם התחלנו כבר לקרוא את השורות הבאות, אבל כדאי להתחיל שוב מתחילת הפסקה. יש כאן ביקורת על התפיסה הדתית שהתפשטה בעולם בעקבות הנצרות, והציפייה, יש פה תיאור של הציפייה של הרב ובכלל של העולם מעם ישראל מבחינה רוחנית. אז בואו נקרא בפנים, הדמיון הכוזב, שאפשר לקבל תמציתה של תורה בתור רגש דת שאין לו יחס לעצם סגולתה של האומה. על מי הוא מדבר? על הנצרות. כן, הנצרות אימצה מתוך היהדות את מה שהיא מכנה בשם הרגש הדתי, האמונה, בלי לקשור את זה לסגולת ישראל. אדרבה, מתוך שנאה לרעיון של סגולת ישראל, איך אמר פאולוס? לא יהודי ולא יווני. כן? כלומר, לא שייך לא ליהודים ולא ליוונים. האמית היא שהמשפט בשלמותו זה לא איש ולא אישה, לא יהודי ולא יווני. על זה היה אומר הרב יהודה אשכנזי, כל זמן שיש איש ואישה, אז יש יהודי ויש יווני. זאת אומרת שבסופו של דבר, יש מדרג במציאות, המדרג הזה, ישראל והעמים, יוצר תסכול, והניסיון של פאולוס היה לפתור את התסכול הזה על ידי ביטול השאלה. יש לי שאלה שאין לי עליה תשובה, אז אני אומר שאין שאלה. כן, הבעיה היא שהשאלה עדיין קיימת. השאלה היא, אם ככה, מדוע הקדוש ברוך הוא בחר לו את הרעיון של עם סגולה? כן, אם תשאל את ריבונו של עולם, למה כשאתה רצית שידעו אותך בני האדם, בחרת בזה שתהיה אומה מן האומות, ושהאומה הזאת תשמש בתור בסיס לגילוי השם בעולם. וכי לא היה טוב יותר שתהיה התגלות אל כל בני האדם באשר הם. מובנת השאלה? שאלה ברורה, נכון? שאלה הזאת חוזרת בכוזרי, חוזרת בתנ"ך עצמו, אפשר לומר. לאורך כל הדורות אנחנו רואים תמיד את הקושי לקבל את הרעיון של עם סגולה. מעניין אגב, שכל העמים כולם, כמעט כל עם בעל תרבות מתקדמת בצורה כלשהי, חושב שהוא עם סגולה. חוץ מעם אחד. זה שהוא באמת עם סגולה. כלומר, הרעיון של הסגולה הוא הרעיון הקשה ביותר לקבל עבור היהודי. מה פתאום? במה אני מיוחד? מה רוצים ממני? סך הכל אני כמו כולם? יש לי קצת צבע אחר, אבל סך הכל אני כמו כולם. והשאלה היא באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בזה. טוב, בלי להיכנס עכשיו לכל הסוגיה כולה כפי שמופיע בתנ"ך, אבל אני אומר דבר פשוט, והוא שהרעיון של הקדוש ברוך הוא הרעיון הפוליטי. כלומר, ריבונו של עולם מעוניין לא רק ליצור אנשים פרטיים שיקבלו את החיות שלהם מדבקות באלוהים, זה נמצא, אפשר לומר, בכל העולם כולו, אלא הרעיון הוא ליצור ישות מדינית, פוליטית, מדינה, שהיא תהיה המקום של הופעת הקודש, הכלי קיבול של הקודש. ואז, מה זה ייתן? זה ייתן שגם עמים אחרים יוכלו ללמוד מאיתנו את הרעיון. אנחנו מהווים אחר כך דגם לחיקוי, זה אבטיפוס ליצוא. עכשיו, מדוע דווקא זה צריך להיות בישות הפוליטית שזה מתגלה? ההסבר הוא פשוט מאוד, הכוח המרכזי שמפעיל את העולם הוא הכוח הפוליטי. כל שאר הכוחות בטלים לעומת זה. ברור. הנצרות ניסתה לדלג על זה. הנצרות רצתה לאמץ את כל התכנים של התנ"ך בלי עם ישראל. בעניין היה גוי אחד בשם פסקל, בלז פסקל. גם איש מדע, גם פילוסוף. וגם איש דת נוצרי מלפני 450 שנה בערך. ומאוד מעניין לראות כיצד הוא מתלהב מהנבואות של ישעיהו הנביא. הוא מעתיק מרוב התלהבות פרקים שלמים מישעיהו. כמובן, בשפה שלו, בצרפתית, לא בעברית. מאוד מעניין שהוא כל פעם באופן עקבי מדלג על שתי מילים. קדוש ישראל. הביטוי שחוזר על עצמו כל הזמן בישעיהו, שהקדוש ברוך הוא מכונה שם קדוש ישראל, הביטוי הזה אצל פסקל נעלם. נעלם, האם בזדון? מן הסתם שלא. פסקל היה אדם אגון וישר. אבל זה נעלם לו בגלל להיותו נוצרי. כלומר, זה ביטוי שקשה לתרגמו, שאיננו מהדהד אצלו עם שום דבר, לכן הוא מדלג עליו. מובן. זאת אומרת שהנקודה הזאת שהיא כל כך מרכזית בתוך התנ״ך כולו, שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם דרך אומה מבין האומות, הדבר הזה הנצרות ניסתה למחוק אותו. בסדר? התוצאה הייתה שהנצרות הפסיקה לעסוק בפוליטיקה. כיוון שהפסיקה להתעסק בפוליטיקה, הפוליטיקה נמסרה בידי הרשעים. כאשר הפוליטיקה נמסרת בידי הרשעים, לא נותרה הדת אלא קריאה חלשה. יש לפעמים מה שנקרא מפגשים בין דתיים. מפגישים אנשי דת שונים. שיח בין דתי. מכירים את המושג הזה? זה מאוד נחמד, מאוד מתוקשר, מאוד יפה. מביאים כומר, מביאים פרוטסטנטים, מביאים רב. מביאים קאדי, איזה נזיר בודיסטי, מדברים ביחד, יש כיבוד צמחוני, ומדברים על סובלנות, על החלת השני, על אהבה. יוצאת בסוף הסמינר הצהרה משותפת של גינוי השימוש בדת לאלימות, כן? שימוש באלימות לצורכי הדת וכדומה. בסך הכל כולם מבסוטים, חוזרים אל הקהילות שלהם ומדברים כמה שיהיה נחמד לפגוש את ההוא. יש רק בעיה אחת, שלא הם מחליטים אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה. מי שמחליט אם תהיה מלחמה או לא, אלו הפוליטיקאים. בסופו של דבר מדובר פה במשהו אנמי שאין לו שום כוח מעשי בשינוי המציאות, ולכן זה ביטול תורה. מובן? וזה מה שגם הרב אומר, אין, אם אתה נוטל, זה דמיון כוזב, לחשוב שאפשר לקחת את התמצית של התנ״ך בלי העיקר שבו, שזה סגולת ישראל. צריך לקחת ברצינות את הרעיון של שינוי העולם. אין, אז מה שאומר, אני שוב חוזר פה למשפט, הדמיון הכוזב שאפשר לקבל תמציתה של תורה בתור רגש דת, שאין לו יחס לעצם סגולתה של האומה בחייה היותר שלמים, החברותיים והמדיניים, גרם ליקוי גדול לחלק רשום מאוד של המין האנושי. מי זה החלק הרשום מאוד של המין האנושי? העולם הנוצרי. רק אז יכול להתרפאות ממנו. עכשיו, יש פה עוד נקודה שנמצאת פה, שאומר, מתחת לפני הקרקע, הביקורת של ניטשה נגד הנצרות. ניטשה אמר שהנצרות החלישה את קומתו של האדם. זה דבר קצת תמוע, האמירה הזאת. כי בסופו של דבר, העולם, לפני שהנצרות התפשטה בו, היה עולם ברברי ואכזרי מאוד. הנצרות, עד רבה, הכניסה יסודות מוסריים ששיפרו את ההתנהגות של בני האדם, את עולם הערכים שלהם. אומר ניטשה, זה היה נכון לעומת העולם הברברי הקדום. אבל עכשיו העולם מתקדם מעבר לנצרות, ואז המוסר הנוצרי מחליש את האדם. במקום להפוך אותו לעומד על דעתו, בכל מלוא שיעור קומתו, העל אנושי, האוברמנש, הנצרות דורשת מן האדם איזה מין חולשה התנהגותית, איזה מין דיכוי של כוחות החיים, ולכן היא צריכה לעבור מן העולם. עד כאן דבריו של ניטשה. הרב מקבל את הביקורת הזאת, ואותה הוא יבהיר גם פה. רק אז יכול להתרפאות ממנו כשיפלוט את מה שבלה מרגשי הדת המופשטים. שקרעם בחזקת היד מעץ החיים הכללי של תורת ישראל המשולב דווקא עם נשמתו הלאומית. כלומר, צריך לפלוט מן הנצרות את מה שהיא גנבה מאיתנו. היא גנבה מאיתנו אורות. וממילא יוכל אחר כך לשוב לקבלם. כן? ברגע שיקירו שהאור בא מהאומה הישראלית, אז העולם המערבי יוכל לקבל בחזרה את השפעת ישראל, אבל בצורה בריאה, וממילא יוכל אחר כך לשוב לקבלם בצירוף כל ההוראה המקורית שהיא מוכחת להיות נשאבת דווקא מטבע האומה המתגלה באור תורתה. יש בדור האחרון, אנחנו רואים באמת משבר פנימי גדול מאוד מבחינה תיאולוגית בנצרות. מאיפה בא המשבר? אחד מהמקורות של המשבר זה הקמתה של מדינת ישראל. מדינת ישראל מהווה סימן שאלה אדיר על כל הנצרות כולה. כן? זה מין קושיה תיאולוגית. איך יכול להיות שהעם שחייב להיות מושפל חזר לעצמאותו? זה דבר שסותר מהותית את הנצרות. ויש היום איזה מין ניסיונות של הנצרות לעבור רפורמה פנימית. להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא קראת כביכול שתי בריתות, ושאת הברית הישנה הוא לא ביטל, רק הוא הוסיף עוד ברית לנוצרים. עכשיו, מה שמעניין, שנוצרים מתחננים לפני הרבנים, שהרבנים יסכימו לרעיון הזה. יצא לי כמה פעמים לראות את זה. כן? שנוצרים, המאמינים בישו, מבקשים לגיטימציה מן היהדות לרעיון הזה. שיוכל מה אכפת להם, שהרבנים לא יסכימו. אלא כבר, כיוון שאנחנו נמצאים בעידן שבו עם ישראל חזר להיות במרכז האורה שלו, לכן הצורך לקבל גושפנקה רבנית, הוא הפך להיות ממשי. עכשיו, מה עושים הרבנים כשהם שומעים את זה? יש שני סוגי רבנים, יש רבנים נחמדים ויש כאלה לא. הנחמדים אומרים, כן, בוודאי, זה בסדר, העיקר שלא תסנאו אותנו, וסך הכל, ישו, זה בשבילכם, גם כן משהו זה. ויש הרבנים הקשים שאומרים את האמת. מה אומרים הרבנים האמיתיים? הם אומרים, תשמעו, למה לשקר לכם? כן, הרי זה שהייתם זקוקים לישו במשך 2000 שנה, אנחנו מבינים. לא היה לכם מקור יניקה אחר מהאור של ישראל. אז לכן זה עבר דרך זה. אבל עכשיו זה נגמר. מדוע שלא תשתמשו באותנטי, במקורי, באמיתי? ולכן אתם כבר לא זקוקים לישו, צריך את עם ישראל. ברור. זה דבר שקצת קשה גם לרבנים לומר אותו, כי אנחנו לא אוהבים להרגיש עליונות, וגם קשה לנוצרים לשמוע אותו, כי הם רגילים להידבק בישו. אבל מוכרחים לשחוק את הקליפה האחרונה הזאת, ולבטל את זה. שיקירו שהאורה, שהם אותה חשים דרך מה שהם מכנים ברית החדשה, המקור הישיר והאמיתי שלה, זה באורה של עם ישראל בלבד. אז זה מה שכאן, אני חוזר עכשיו למשפט, אני חושב שהכל יהיה ברור. רק אז, אני קורא בשורה השנייה, רק אז יכול להתרפות ממנו כשיפלוט את מה שבלה מרגשי הדת המופשטים שקרעם בחזקת היד מעץ החיים הכללי של תורת ישראל המשולב דווקא עם נשמתו הלאומית. ומילא יוכל אחר כך לשוב לקבלם בצירוף כל ההוראה המקורית שהיא מוכחת להיות נשאבת דווקא מטבע האומה המתגלה באור תורתה. עד כאן ברור? משהו לא ברור? טוב, מכיוון שהכל ברור אנחנו נמשיך, אבל זה בעיה שלכם אם לא הבנתם. ושם השם הנקרא על שם האצילות, האידיאלים הנשגבים ונחמדים מעולם עד עולם, יקרא דווקא אלוהי ישראל. מה זה שם השם הנקרא על שם האצילות? טוב, יש פה דברים שבוודאי מקורם בתורת הקבלה, אבל ננסה להסביר את זה בשפה פשוטה. שם השם זה התפיסה שלנו את האלוהות. אם אנחנו מדברים על האינסוף מצד עצמו, הרי אין לנו שום תפיסה בו. ואיך אומר ספר הזוהר, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אין שום השגה. אבל יש האופן שבו ריבון של עולם החליט להתגלות אלינו. המושג האלוהי שאנחנו נפגשים עמו נקרא עולם האצילות. או לפי השפה של הרב עד עכשיו במאמר, האידיאלים האלוהיים. עכשיו, איך לקרוא לאידיאלים האלוהיים האלה? איזה שם לתת לשם השם? השם הוא אלוהי ישראל. עכשיו, מאיפה בא הביטוי הזה, אלוהי ישראל? יותר נכון, י' כ' ו' כ' אלוהי ישראל. מכירים את זה באיזשהו מקום? איפה זה כתוב בתנ"ך? השם אלוהי ישראל. לא כתוב שם כזה דבר. מה? בקריאת שמה תמצא לי את הפסוק. אני מחפש את הביטוי יודקה ובקה אלוהי ישראל. זה מה שאני מחפש. אז זה נכון מה שאמרת, השם אלוהינו זה קרוב לזה. שוב מחרון הפכה וינחם על הרע לעמך, נכון? זה מופיע כמה פעמים בתנך. יש מקום אחד שבו זה מופיע בצורה מסיבית. בתפילת שלמה המלך בחנוכת המקדש. שם בצורה ממש, אני חושב, משהו כמו 15 פעמים, הוא משתמש בביטוי הזה, השם אלוהי ישראל. למה הוא מתכוון שם? הוא אומר, אני בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים, והמקום הזה שם שלמה, בתפילה שלו מסביר מה המקדש הזה אמור להיות. הוא המקום שיבוא אליו הנוכרי מארץ רחוקה, והוא יבוא אליך אל הבית הזה, והתפלל אליך בבית הזה, ועשית ככל אשר יאמר אליך הנוכרי. ושם הביטוי הוא השם אלוהי ישראל. כלומר, הממד האוניברסלי של היהדות נקרא בשם הזה. זאת אומרת, ההכרה שהאידיאלים האלוהיים הקרויים על שם האצילות, הם מכונים גם אלוהי ישראל. אגב, הביטוי השם אלוהי ישראל, לפי הקבלה, זה זעיר אנפין דה אצילות. כן, טוב. מה? אצילות זה מה שהרב מכנה בשם האידיאלים האלוהיים. דיינו, הפנייה האלוהית אלינו. דבר פשוט, נכון? אז בואו נקרא את זה עוד פעם. ושם השם הנקרא על שם האצילות, האידיאלים הנשגבים ונחמדים מעולם עד עולם, ייקרא דווקא אלוהי ישראל. אז, כלומר, כשהדבר הזה סוף סוף חוזר למקום, יש סיפור הרי ידוע, בין המלך ובין השפחה שהתחלפו, מכירים? אין, מי כתב את זה? מרק טוויין, נכון? מרק טוויין, כן, ברור. האמת היא, זה סיפור עממי עתיק באירופה, יש לו כמה גרסאות, מרק טוויין זה שכתב את תום סויה. אז הוא כתב גם סיפור על בין המלך ובין השפחה שהתחלפו, גם רבי נחמן מברסלב. כן, אבל זה דבר שזה מוטיב עתיק. כן, השאלה, למה זה מוטיב עתיק? כנראה שכל התרבות האירופאית בנויה על זה שבין המלך ובין השפחה התחלפו. כן, זה כל העניין. עכשיו, רבי נחמן ברסלב, הוא מוציא את הניצוץ מן הרעיון הזה. מה הוא אומר? בין המלך, השפחה והמלכה ילדו באותו יום, והמיילדת החליפה ביניהם. לראות מה יקרה. זה מעניין, זה נשאר. כדי לראות מה יקרה, זה יפה מאוד. ובן המלך מסתובב בעולם וחושב שהוא בן השפחה, בן השפחה מולך, כי הוא חושב שהוא בן המלך, אחרי שהמלך הזקן מת, ואז בן השפחה מולך על הארץ, בינתיים בן המלך עושה כל מיני שטויות, כי הוא חושב שהוא בן שפחה, ואז הוא מתחבר לאנשים זולים, לשודדים, לכל מיני צרות שיש בעולם, אבל הוא מדי פעם מרגיש בתוך ליבו שמשהו, משייך אותו למקום אחר, כן? הוא חש באופן בלתי מוסבר שהוא בן המלך. ביום מן הימים הוא מגיע אל הארמון של המלך. ואז אומרים לו, בארמון הזה פעם היה מלך, אבל המלך מת. מדובר פה על בן השפחה. ואף אחד בינתיים לא מצליח למלוך. כי כדי למלוך צריך לעלות על כיסא המלך. ומסורת בידינו שמי שיצליח לעלות על כיסא המלך הוא המלך. טוב, מגיע בן המלך שחושב שהוא בן שפחה, מסתכל על כיסא המלוכה, רואה אותו במקום גבוה מאוד, ובדרך אל הכיסא יש כל מיני שבילים מלאים קוצים וברגנים, עריות ונמרים, צוקים וגאיות, אי אפשר לגשת. ואז הוא רואה על הארץ שושנה שנפלה, והוא מסתכל מאיפה היא נפלה, ורואה איזה מקום שסמר צריך לחבר אותה. והוא מבין שאם יחברו את השושנה אל המקום, אז הכל יסתדר. הוא לוקח את השושנה, שם אותה במקום, פתאום כל הגאיות מתמלאים, השבילים נפתחים, אין קוצים ברקנים, אין הרעיות ונמרים, הוא עולה על הכיסא ומולך. עכשיו, מה זה אומר? מה זה השושנה? לפי ספר זוהר, כנסת ישראל. כנסת ישראל היא לא במקומה, ברגע שהיא במקומה, פתאום הכל מסתדר. אז גם מה שהרב כאן אומר, מה יקרה אז? אני קורא עכשיו בפנים. אז תהיה ההשפעה הקולטורית אמיתית לישראל בעולם. כן, כלומר, כל זמן שאתה בגלות, אין השפעה של היהדות. זה ידוע. אנחנו כבר 2000 שנה הסתובבנו בגלות. נשאלת השאלה, מה העם היהודי, מה תורת ישראל השפיעה על העולם במשך 2000 שנות גלות? מה התשובה? כלום. בעצם לא השפענו כלום. תגידו, הנצרות, האסלאם, הם שאבו מעם ישראל שבארצו, או משרידי ההשפעה דאז. לא מן היהודים שהם פגשו בפועל, שעד רבה להם בזו. אז אם כן, אומר הרב, בינתיים אין השפעה. אבל תהיה אז השפעה קולטורית, אמיתית לישראל בעולם, שעם חשוב. עכשיו, יש בקורבנות, מה שאומרים, לפני, בתחילת תפילת שחרית. כן, בעתהו השם האלוהים, והשמיים העליונים והתחתונים, עתהו ראשון ועתהו אחרון, ומבעדך אין אלוהים, קבץ נפוצות קרוביך, יכירו וידעו כל באי העולם, כי אתה אלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. מבאר הרב קוק בעולת ראייה, שאחרי שתקבץ נפוצות קרוביך מארבע כנפות הארץ, רק אז יכירו וידעו כל באי העולם, כי אתה אלוהים לכל ממלכות הארץ. כלומר, שיש אלוהות שמנהיגה את הפוליטיקה העולמית. עד אז יש רק הכנה. זה כמו שאתה זורע בשדה, אבל אתה לא קוצר. אז אתה זורע, זורע, לא קורה כלום. ודאי, כי אתה עוד לא קצרת. הקצירה זה כאשר חוזרים לארץ. אז גם פה, כל זמן, לא, סליחה, אז תהיה השפעה קולטורית אמיתית לישראל בעולם, שעם חשוב משפיע לא רק בפרט נפרד ממנו, כי אם בכל עצמיותו. כן? קולטורית זה תרבותית. תרבותית במובן העליון של המילה, לכן הוא משתמש בביטוי הלועזי דווקא. לא תרבות במובן של אורחות החיים הפשוטים, אלא התרבות במובן של הכלל העולה מן החיים. קולטורה, כן? באנגלית, culture. או בגרמנית, culture. ובצרפתית, culture. טוב, כל זמן שאין החפץ, האז, והטהור של האידאלים האלוהיים, והוצאתם אל הפועל במהלך היסטורי חי, קיים ומתמיד, מתגלה באומה, השכינה היא בגלות. וכוח החיים המתגלה על פני הכיכר של עבדת השם, הוא כוח חלש ורפה, הנערך ככוח החיים של ריקב עצמות גיבור, ריקב עצמות גיבור ענקי. כן, אז דיברנו על זה קצת בשם הגרא, שעם ישראל בגלות זה בעצם רקב של עצמות. מול כוח חיים שלב, קוראים כוח חיים שלו, החי ופועל. שלב או שלו? שלב, צריך לקרוא. החי ופועל. אין הכוח יכול אז לחולל, כלומר, בזמן הגלות, לא יראת הכבוד, נישא ומרומם בהכרה עצמית פנימית, ולא אהבה חיה עזה ומלבבת, המתגברת כפרץ מים רבים, וכרשפה אש שלהבת יה. כן, בזמן הגלות, היהודים נחשבים לתחתית של השמרים של האנושות, ולכן אין שום אפשרות מתוך המצב הזה שיגיעו לידי דבקות אלוהית, חוץ מכמה יחידי סגולה שהבינו את זה. למשל, סולובייב. סולובייב, במאה ה-19, אמר, הוא היה דווקא פרבוסלבי, הוא אמר שהבעיה האמיתית איננה השאלה היהודית. כן, תמיד אמרו, קוראים, איך לפתור את השאלה היהודית. הוא אומר, אין שאלה יהודית, יש שאלה גויית. איך יכול להיות שהגויים התייחסו כל כך בצורה מבוזה לעם נפלא זה? כן. הוא אפילו הלך לצער. אמר לו, אתה רוצה שהממלכה שלך תתמיד, תפסיק לרדוף את היהודים. הוא אמר לו. ואז הצער אמר שהוא מבקש שיפסיקו להפגיש אותו עם האיש המוזר הזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.